כשטראמפ נכנס למלחמה, מצרי הומוז היו משהו שהוא אמר, טוב, נגמור את המלחמה, ואז הסתדר העניין. האיראנים הם אלה שהפכו את מצרי הומוז ואת סוגיית הנפט לסוגיה מרכזית, כי הם האמינו וחשבו, ועדיין חושבים, שכך הם יעצרו את המלחמה. מה שהם לא לקחו בחשבון, ומה שאמרנו, זה את הביטחון שהוא צבר עצמו לאורך הדרך, וגם את מי שהוא.
שלום למאזינים ולצופים שלנו, אנחנו בפרק ה-40 של הפרופסור והרינר, והפעם ארז אמר לי שנקרא לפרק פרק מם, 40, והוא מולדת 40, למה? כי אנחנו דנים בשאלה מהי האסטרטגיה, ומה האסטרטגיה היציאה, וכל החרטטות הזה שמלבלו לנו את המוח כל מהתחלת המלחמה, אנחנו שומעים כל היום מה האסטרטגיה, מה זה, כל הזמן. לא עבר להם, הסיפור לא עבר, וכל הזמן זה נשאר לכל מיני אנשים שפשוט אין מילים. ולכן בחרנו אנחנו לעשות את הפודקאסט הזה, גם בעקבות העובדה שאנחנו כותבים מאמר, שאני מקווה שבשבוע הבא נפרסם אותו, מין תמונת מצב עד כאן, וגם דנים במהי האסטרטגיה, שכבר יצאנו מטומטמים מהשאלה הזאת. אז אולי ארז, אנחנו נתחיל איתך, שאתה תיתן איזה רקע על הדיון שלנו, איזה מבוא לדיון שלנו, ונמשיך משם. מה אתה אומר?
אתה אומר
שלושה שבועות לתוך הלחימה. מחר יהיה בדיוק שלושה שבועות.
שאני אהיה אסטרטג.
תתחיל, אני יודע, תתחיל. מיד נמשיך.
קודם כל נאמר שאנחנו מזמינים את כל מי שיש לו קושי בהבנת האסטרטגיה, לעשות מנוי לנאומים של פיט הקסט, שר המלחמה. אמריקה.
חשבתי שאתה רוצה שהוא יעשה מנוי לנאומים של ישראל זיו, אני לא יודע.
לא נעים. תראה, הסיבה שאנחנו בחרנו לעסוק בנושא הזה, היא כי רצינו לדבר שנייה על איראן בכלל, אי אפשר להעביר כזאת מלחמה, בלי לדבר עליה, ובלי לעשות גם להוסיף את השני גרוש שלנו. אבל הדבר היותר משמעותי הוא כמו שאתה אומר, מכיוון שאם המלחמה ממש עם תחילתה לא חיכו יותר מדי, מתחילים פרשנים ומתחילות להישמע קריאות מהי אסטרטגיה ואיפה היציאה.
יממה, ארז, יממה.
יממה.
יממה אחרי התחלנו את הפסטיבל הזה.
שתבין, יש כאלה שעוד לא הספיקו להגיע, כן, יש עוד אוניות אמריקאיות בדרך, וכבר אומרים להם מהי היציאה, זה קצת מבלבל.
כן.
ואני חושב שזה דבר מהותי, כי אם יש משהו שאפשר להגיד ששאגת הארי מתאפיינת בו, ואני חושב שהיום כולנו יותר חכמים בראייה הכוללת של המערכה הזאת, נקרא לה חרבות ברזל מלחמת התקומה, שגם אם לא נכנסנו עליה...
תגיד, להזכיר לכולם, ארז, אני שומע רק פשוט, זה לפעמים צורם לי, נזכיר לכולם שמלחמת התקומה הוא הרעיון של כל המערכה, אנחנו עדיין במלחמת התקומה. חרבות ברזל היה המערכה בעזה, זה הסיפור. ובצפון קראו לזה חיצי הצפון, וכל פעם קראו לזה שם אחר. הכל זה מלחמת התקומה, ושהפסיקו לבלבל לנו את המוח, שהם פשוט רוצים להכניס אצבע למי שקבע מלחמת התקומה, להגיד אוקיי, מלחמת התקומה, נגיד חרבות ברזל. לא, נמשיך ארז, אני צא לי שאני מפריע לך,
לא.
אני חם על ההגעים.
אתה מחכים.
כן.
רואים שהשקעת השעות בנושא. הסיפור של האסטרטגיה, אני חושב שהיום אפשר לומר שמלחמת התקומה, גם אם לא נכנסנו אליה מכוונת מכוון, כן, אלא נכפתה עלינו, אבל אין ספק שמה-8 באוקטובר פחות או יותר, יש אסטרטגיה ברורה. והאסטרטגיה הזאת מטרתה, וכתבנו על זה לא מעט, לשנות את תפיסת הביטחון הישראלית, לעבור למציאות של ביטחון או של שלום מתוך עוצמה, ואני חושב שכל ההתנהלות, בטח ובטח עם כלבי, גם חיצי הצפון, אבל עם כלבי, ולאחר מכן שהגעת הארי שאנחנו עדיין בתוכה, הם חלקים מאותה אסטרטגיה, ואני חושב שהדבר היפה, או הדבר באמת מעניין, שהאסטרטגיה הזאת היא כבר יותר רחבה במדינת ישראל. אין ספק שלבנימין נתניהו מגיע הרבה קרדיט על כתיבת האסטרטגיה הרבתי, אבל הוא הצליח להדביק באסטרטגיה הזאת את, את דידו, שלא אמר מעריצו, הנשיא טראמפ. ואני חושב שטראמפ בארצות הברית של אמריקה, והחבורה מאוד דעתנית ומיליטנטית שמקיפה היום את הנשיא, אם זה מרקו רוביו, ואם זה פיט הגסט ונוספים, וגם הרמטכ"ל האמריקאי שניסו להדביק לו כל מיני, כן, כתרים של רופס, והוא לא רוצה מלחמה, והוא חושש, והוא אומר שאין אפשרות להכריע, אז גם הרמטכ"ל האמריקאי, גנרל קיין, נראה ונשמע כאחד שמבין לחלוטין מהי אסטרטגיה. אז קודם כל, בוא נגיד שנייה לאנשים, מה זה אסטרטגיה, או מה זה לא אסטרטגיה. אסטרטגיה זה לא תוכנית שאני עכשיו כותב ואומר מה קורה עכשיו, מה קורה מחר, מה קורה מחרתיים, ושבעוד שבוע זה הגיע, הגעתי לקו הגמר וזה נגמר. זה לא תוכנית עסקית בהיבט, בהיבט הזה. אסטרטגיה...
או תוכנית הנדסית, כן?
או תוכנית הנדסית, נכון. יש רכיבים הנדסיים בתוך אסטרטגיה, אבל האסטרטגיה היא תוכנית פעולה כוללת, ארוכת טווח, שמגדירה מטרות ויעדים משמעותיים וקובעת את הדרך והעקרונות להשגתם. יש הרבה הגדרות לאסטרטגיה, ואני אדבק בזאת. זאת אומרת, יש פה תוכנית כוללת, אני יודע מה אני רוצה. אני רוצה מדינת ישראל שהיא מעצמה, אני רוצה מדינת ישראל שהיא אור לגויים, בהיבט של השכנים שלה מסתכלים עליה ורוצים להיות חברים שלה. אני רוצה מדינת ישראל שלא נמדדת בכמה היא מוותרת ובכמה היא נכנעת ובכמה היא נסוגה, אלא בכמה היא חזקה, חזקה כלכלית, חזקה טכנולוגית, חזקה צבאית. הבריון השכונתי שרוצים להיות חברים שלו, ולא הנבח שמתרחקים ממנו. זאת האסטרטגיה. עכשיו, באסטרטגיה הזאת ראינו את עזה עם הרבה מאוד מכשולות, והרבה מאוד שגיאות וטעויות בדרך, ודיברנו על זה, וכתבנו על זה, ופדקסנו על זה לא מעט. אבל ראינו את עזה, ראינו איך בסופו של דבר, אחרי הרבה סטיות מהדרך, אבל שפעלנו לפי אסטרטגיה ברורה ועקשנית, הכנענו את החמאס, עוד לא ניצחנו ניצחון מוחלט, עוד לא סיימנו את המערכה, אבל הכנענו את החמאס, והיום תראה כבר יותר משבועיים מלחמה עם איראן, והחמאס לא ירה קפצון, למרות שסיכולים בעזה יש ברמה היומיומית. וראינו איך זה מתגלגל ללבנון, וראינו איך בלבנון, צעד אחר צעד, אתה בונה מהלך שמחליש את חיזבאללה, גם דמון שכל מדינת ישראל רעדה ממנו, בפעם מכרו עיתונים שכל הכותרות שלה היו עטופות בדף פרסומי כזה, של 15,000 הרוגים, ואפילו נתניהו אומר, ציפינו לעשרות מגדלים שיפלו בתל אביב, כי זה מה שמכרו לו, זה מה שסיפרו לו. עכשיו, זה לא שלחיזבאללה לא היה את הנשק הזה, זה כשאתה עובד נכון, הוא פה אסטרטגיה, אז אתה מפרק לו את זה ומקלף לו את זה. ולא ידענו שאחרי הביפרים ואחרי נסראללה, יקרה מה שיקרה בסוריה. אף אחד לא ידע, אבל זה קרה. טוב, בדקות הקרובות, אז מקסימום נצטרך לעשות...
לעצור ונמשיך הלאה, תמשיך.
אבל ראינו את הנפילה של סוריה, לא מושלם, יש שם ממשל מאוד בעייתי, אנחנו ככל המראה גם שם נצטרך מתישהו להמשיך ולעשות ולטפל. אבל גם שם, עם נפילת המשטר, אפרופו אסטרטגיה, מגיעים, מקבלים החלטה מהירה להשמיד את הצבא הסורי, את כל הציוד באמצעים ביכולות שלו. מקבלים החלטה לתפוס רצועת חיץ, מרחב חיץ בסוריה, כדי לשפר את ההגנה על מדינת ישראל. והתהליך הזה מוביל אותנו לעם כלבי, שאתה לא מחכה של האויב שלך יהיה גרעין, ואז אתה לומד איך לחיות איתו, אלא אתה משמיד את היכולות שלו לפני שהן אפקטיביות. ואתה הולך למערכה הזאת לבד, אתה לא מחכה שאמריקה תבוא. ואמריקה באה כי היא רואה שאתה מצליח, ורואה שאתה קיבלת שגע אומץ ותיאבון, ואז היא מגיעה. ועם כלבי נגמר, ואנחנו מבינים שהמלחמה לא נגמרה, לצורך העניין, ביום שהסתיים עם כלבי, יושבים אנשי התכנון ויושב הקבינט, ונתחיל לדבר על השלב הבא, כי מבינים שיש שלב הבא. ויש פה שיג ושיח עם ידידינו האמריקאים, שהגיעו כאמור בעם כלבי לתת את מה שנקרא מכה בפטיש, את המכה האחרונה והמשמעותית על פורדור. וטראמפ שרואה שזה עובד, ואומר וואלה, זה, אני מזכיר, זה נשיא שנכנס בהצהרות, שהוא לא רוצה מלחמות, שהוא רוצה שלום, שהוא ישיג את כוחותיו מכל מיני מקומות, אבל כשהוא רואה שזה עובד, והוא מבין, אז אנחנו רואים אותו מתחיל להשתמש בטרמינולוגיה של נתניהו, בשלום מתוך עוצמה, באנגלית זה נשמע אפילו יותר טוב, ואנחנו רואים איך נבנה ביחד הביטחון הזה, ואנחנו רואים איך ארצות הברית הולכת לוונצואלה, שהכל כרוך בהכל, כרוך בהכל, יש פה סתירה לעולמית, וונצואלה זה נפט, וונצואלה קשורה לאיראן, וונצואלה קשורה לחיזבאללה, וונצואלה קשורה לסין, הכל קשור בהכל, וטראמפ מממש את את אותה תפיסה, את אותה אסטרטגיה בוונצואלה ומסיים בניצחון מוחלט על אמת, שהנשיא מדור הוא עצור, כשהנפט הוונצואלי זורם לארצות הברית ולא לסין, מכניס חזרה את הוצאות המלחמה עם ריבית, ומכאן מתפתח האומץ והביטחון ללכת לשלב הבא. וזאת האסטרטגיה והנדבך על הנדבך, והנדבך הבא הוא מה שמביא אותנו באמת לשאגת הארי ולפעולה המשותפת והיוצאת דופן של ארצות הברית וישראל, שליגה כתף אל כתף.
תראה, ארז, אני, הסקירה הזאת שנתת היא מאלפת, כי היא מראה שגם אם לא כולנו, לא, גם אני לא, כולנו, לא היינו ערים לכל המחשבות, הרי היא התגבשה בתוך התהליך, בתוך המלחמה, במהלך התקומה. ועדיין מתגבשת. ופה אני רוצה, אתה יודע, לפעמים טוב ללכת אחורה ולזכור מה שאמר אייזנאואר. אייזנאואר אמר את המשפט, הוא אמר את זה במהלך המלחמה, אחר כך אמר את זה באיזה נאום בשנות ה-50. התוכנית היא שום דבר, התכנון זה הכל. זאת אומרת, כשאתה לומד את הדברים, כולם מבינים שהתוכנית זה דבר סטטי, עשית תוכנית, נו. הפעולה הראשונה שלך הכל משתבש, תמיד זה ככה, תמיד זה ככה, ואנחנו יודעים את זה, ואתה, כולם רוצים, אתה רוצה להתקבע בתוכנית? לא, אתה רוצה להיות פתוח. אסטרטגיה בסופו של דבר זה תהליך למידה, שאתה לומד, אתה מפיק לקחים, ואתה מזהה הזדמנויות ומטפל בסיכונים. זה מה שאתה עושה בתהליך הזה, כאשר יש לך מטרות כל הזמן מעל הראש. ופה אתה הגעת למבצע שהגעת הארי, ואני רוצה לתת את המסגרת שאיפה אנחנו נמצאים, מה המטרות שלנו בשגות שהגעת הארי. עכשיו זה לא, הממשלה לא ישבה ולא כתבה נסחה לציבור על כל פנים, אולי נסחה בשבילה, אנחנו לא, ברור, שפועלים לאור דירקטיבה מסודרת, אבל הציבור לא חשוף לזה, אבל מתוך מה שאנחנו מבינים, ארז, אנחנו גיבשנו את מה שאנחנו מבינים את המטרות, מתוך הדברים שנאמרו גם בארצות הברית וגם בארץ, גם על ידי ראש הממשלה וגם על ידי אחרים. מטרה ראשונה היא ברורה מאוד. חיסול תוכנית הגרעין האיראנית באופן כזה, תראה, בואו נגיד, גם פה אני רוצה שנדייק, שאנחנו מתרגמים את המושג חיסול תוכנית הגרעין. גם ניקח מדינה, לא יודע איזה מדינה בעולם, דנמרק, או כל מיני, אין לה גרעין בכלל. ונניח עכשיו, משום איזה שליחות אלוהית שנפלה עליה, משום איזה תקציב אינסופי שנפל עליה, אומרת אנחנו רוצים לעשות גרעין. כמה זמן ייקח להם? 3-4 שנים? זה הם יעשו. לכן כשאומרים חיסול תוכנית הגרעין, זה אומר חיסול, האינבנטר הקיים, כל מה שיש עכשיו. עכשיו ברור שאם המשטר האיראני יישאר על כנו וירצה להחליט לחזור, אז יגידו רגע, אבל אמרתם שחיסלנו תוכנית הגרעין. סליחה, חיסלנו תוכנית הגרעין שהייתה, אם הם רוצים להקים תוכנית חדשה, אם עכשיו זה צריך לטפל בה מחדש. עכשיו נגיע אחר כך למחדש הזה. אז קודם כל חיסול תוכנית הגרעין, וכמובן יש לזה נגזרות לסיפור של האורניום, וזה בסדר, אני לא יודע, יישאר בתוך האדמה, ישימו חומרים, אני שומע כל מיני חלופות וזה, שנטרנו, לא יודע מה אפשר לעשות, אני לא פיזיקאי כזה, אבל בוא נגיד שיש כל מיני חלופות לטפל באורניום הזה, כאשר מי הדבר הראשון זה להשתלט עליו, לקחת אותו, עד להישאר אותו קבור בתוך האדמה, או לא יודע מה. זה פעם אחת.
תגיד שאם אתה מצליח מעט במשימת החלפת השלטון,
זה יהיה אירוע אחר.
לא, אז אני אומר, אתה יכול לשלוח משאית אזרחית.
כן, לשלוח את הובלות, את דובי הובלות, ולהגיד לו, תיקח את האורניום המושב. לא מאובטח אפילו. דבר שני, הסיפור של הטילים הבליסטיים. תראה, הטילים הבליסטיים, ארז, אני אמרתי גם בזכות, ודיברנו על זה או שוב, כתבנו את זה, אני כבר לא זוכר. זה כמו פצצת גרעין לא קונבנציונלי. זאת אומרת, ברגע שיש לו לאיראן מסה קריטית של טילים גרעיניים, של טילים קונבנציונליים, ברשק כמו שאנחנו רואים שיש להם, 500 עד 1000 קילו, ואלפים כאלה, שהם שוגרים אותם במתחים ספורים, תקשיב, זה מדינה, אין מדינה שיכולה לעמוד בדבר הזה, ולא כל שכן מדינה קטנה כמו ישראל, ולכן זה נותן להם יכולת פגיעה קטסטרופית בישראל, מצד שני, הם לא מפעילים נשק גרעיני, כי הם אומרים, אוקיי, אנחנו, זה נשק קונבנציונלי. אז לכן זה מאוד מסוכן, הסיפור הקונבנציונלי, פגיעה והשמדת היכולת הקונבנציונלית. עוד פעם, שלא יספרו לי מה קורה אחר כך, אם יחזרו לזה. אותו דבר. אז צה"ל וארצות הברית פועלים בשביל הדבר, זה שתי מטרות. מטרה שלישית, שהיא מטרה יותר מורכבת, ואומרת, אנחנו רוצים לקטוע, לגדוע את טבעת האש שאיראן הקיפה אותנו. זאת אומרת, חיזבאללה, איראן, חותים, וזה שאיראן תפסיק לייצא את המהפכה שלה החוצה. זה לא יקרה מעצמו. זה, יש, צריך תנאים לזה. קודם כל, אחד, תנאי ראשון, זה לרושש את איראן. פשוט שלא יהיה לה כסף, לא יכול זה, יכולה לעשות אולי, אבל אין לה גרוש על הנשמה. אז זה אחד, מה זה אנחנו רואים קורה מול חיזבאללה, מיד נגע, שזה הכל כלים שלובים. אז אני לא יודע מה קורה מול מדינות אחרות, מול שליחים אחרים, אבל כשאיראן היא חסרת יכולת כספית לתמוך את המהלך הזה, זה גם עוזר. כמובן, הכל מגיע למטלה הרביעית, שאומר, רגע, החלפת המשטר. אבל ברור, אם תחליף את המשטר, אתה לא צריך את המטרה השלישית, כי היא תמות מאליה, שטבעת האש. לגבי החלפת המשטר, זה המטרה הכי מסובכת, והכי לא צפויה, והכי קשה לתכנן אותה. אתה יכול לייצר תנאים לעם האיראני, להחליף את המשטר שלו, בסופו של דבר, אבל זה הם יעשו. אם הם לא עושים, הם לא עושים, זה איראן, זה מה שיש. אתה לא יכול לכפות על העם האיראני לעשות את זה, אתה יכול לעזור, לתת אמצעים, לייצר תנאים, לעשות הרבה דברים, אני מניח שעודנו מדברים, הדברים האלה נעשים, אבל זה המטרה הרביעית. עכשיו, מול המטרות הגדולות האלה, כל הפעולות שאנחנו רואים, הן מתכנסות למטרות האלה, כל הפצצה, כל גיחה, הכל מתחבר לאחת מהמטרות האלה, כשמנסה למנוע את הסיפור הזה. עכשיו, אני רוצה להסתכל על זה עוד יותר אחר רגע אחד, ולהגיד, אוקיי, יש לנו עכשיו מערכה בלבנון, חיזבאללה, זה זרוע של איראן, זה חלק מאיראן, זה כמו תחשוב שיש לאיראן ארמיה בלבנון, או דיוויזיה בלבנון, לא משנה איך נקרא לזה. והדבר הזה צריך לטפל בו. כשאיראן תפסיק להיות רלוונטית לדבר הזה, אז הדבר הזה אולי ימשיך לפעול, אבל יהיה במצוקה רצינית בחיזבאללה. אבל בלבנון אנחנו צריכים עדיין לפעול כדי להרחיק את האיום ולפגוע בו באופן עצמאי, לא משנה אם איראן תחזה, לפגוע כמה שאנחנו יכולים באופן עצמאי. אחד, זה הסיפור של רצועת ביטחון, לפחות הדליטני, אם לא יותר, בחלק מהמקומות גם לפחות הדליטני, כולל דברים שמעבר לליטני במזרח.
מרחב חיץ.
כן, מרחב חיץ ביטחוני רציני, ההבדל בינו לבין המרחב של שנות ה-80, זה שבמרחב הזה אין תושבים. והשלב הבא זה שאין כפרים, זה פשוט אנחנו עם D9 מתחילים להשטיח את דרום לבנון כמו שהשטחנו את עזה, זה דבר שני. זה הדבר הראשון. דבר השני זה הפעולה שאנחנו נעשה, עושים בעומק לבנון בשביל לפגוע בדברים האלה. זה עד כאן הדיבור. רק אני רוצה, לפני שאני מעביר לך את רשות הדיבור, רק עניין אחד לגבי התמונה הגלובלית. הסיפור הכלכלי, הסיפור של מצרי הורמוז עם הנפט, הסיפור, באמת, השליטה של, פעם שארצות הברית תשלוט על הנפט במצרי הורמוז, היא שמה את סין במצב בעייתי מאוד. יש לי תחושה, אגב, שטראמפ ינסה להגיע לאיזה סידור עם רוסיה, על חשבון אוקראינה, על חשבון אירופה, כל המדינות האלה, עזוב, זה לא מעניין כבר יותר, כדי לעמוד מול האתגר הסיני. כאשר הוא נמצא, הוא יהיה בתנאים מצוינים, ונצואלה, הורמוז, איראן, תנאים מדהימים, וכמובן שלא דיברנו, אולי תדבר גם על מה קורה עם ישראל בתמונה הגדולה הזאת. בבקשה, ארז. אגב, פרופו אסטרטגיה, ושלא יבלבלו לנו את המוח על מה אסטרטגיית היציאה. צ'רצ'יל אמר דבר פשוט, שאלו אותו, מה אתם רוצים? הוא אמר, אנחנו רוצים ניצחון, וניצחון בכל מחיר. אל תשאלו אותי יותר מזה. victory at all cost. זהו, מה זה all cost? הוא אומר, תבינו מה זה all cost לבד, כל אחד יבין מה זה all cost, בכל מחיר. תמשיך, ארז, בבקשה.
אז אם אתה בענייני צ'רצ'יל, אז אני אמשיך ממקבילו אמריקאי, מרוזוולט, שדיבר והתעקש על קנייה ללא תנאי, שזה עוד, מה שנקרא, הולך אחורה ליוליסיס גרנט, עוד מהמלחמה הגדולה ההיא.
זה למדתי ממך, אני חשבתי שצ'רצ'יל ואייזנהאואר עשו את זה בקזבלנקה, ואתה אומר לי שבכלל אייזנהאואר לקח את זה מיוליסיס גרנט.
המקור, כן, המקור זה מקנייה של גנרל, של מפקד צבא הקונפדרציה, אבל בסוף, עזוב את ההיסטוריה, מה שחשוב זה העתיד, או ההיסטוריה שאנחנו כותבים. ההבנה הפעם, שאתה נכנס למלחמה, וצריך כבר ישר לרוץ לחפש עם מי מדברים, מה מדברים, מה מדברים, ובסוף חותמים על הסכם שמביא אותך למצב יותר גרום שהיית בו בהתחלה, תראה, אפשר לדחוק, אפשר לדחוק.
אתה מבין, ארז, אתה יכול להבין, הרי אנחנו מכירים את האנשים האלה, אתה יכול להבין מאיפה זה בא?
כן ולא. בסוף זה מגיע משנים על גבי שנים של הבנה שישראל היא חלשה, היא לא בנויה למלחמות ארוכות, לציבור לכוח ואין רצון, ולכן צריך לחפש בכל מחיר הסכם שיצור את המלחמה או שימצא לחלפה. בזמנו שמעתי, אבל זה לא ממקור ראשון, ואני אומר את זה בזהירות, שהסיבה שהביאה את רבין בסופו של דבר לחתום על הסכמי אוסלו, שהוא לא חמד אותה מלכתחילה, הייתה אמירתו של דן שומרון הרמטכ"ל באינתיפאדה, שאמר לו, אין לזה פתרון צבאי. התחיל האינתיפאדה, צבא די מצא את עצמו במבוכה בהתחלה, אני זוכר את זה היטב כחייל צעיר. ודן שומרון רמטכ"ל אומר לראש הממשלה ושר ביטחון, אין לזה פתרון צבאי, זה בעיה שלכם. אז אם זה בעיה שלכם, ואם מבין ראש הממשלה ושר הביטחון, שהצבא לא יודע לספק לו מענה, אז בסוף אתה מוצא לעצמך עם הסכמי אוסלו, שהם, כן, אנחנו יודעים מה הם גרמו
ולמה... אז מה אתה אומר, שזה מגיע זה אובדן אמונה ביכולת שלנו לעמוד?
מגיע...
זה מתחיל מאובדן אמונה בצדקת הדרך, וזה מגיע לאובדן אמונה ביכולת שלנו לממש את צדקת הדרך.
ראינו את זה ביחד במלחמה האחרונה בעזה, שכשאמרנו את המילה כיבוש, או הזכרנו את הצמל המילים ממשל צבאי, איזה פריחה הייתה נוצרת על גופם של חלק גדול מברי השיח שלנו, שהיו חירי המטה הכללי באותה עת, ובצערנו זה ממש, ממש מגיע משם. אבל אם נחזור שנייה לאיראן ולמה שמעסיק אותנו, אני חושב בנקודת הזמן הזאת, אתה רואה בלי שדיברתי איתו בשבוע האחרון או אתה, אתה רואה שלנתניהו התמונה הזאת בראש יושבת על מלא. ואתה רואה, ואני חושב שאפשר לראות גם מהנאומים שאנחנו שומעים ומפרשים של אקסט וטראמפ ורוביו ואחרים, שגם להם התמונה הזאת יושבת מלא. עכשיו, זה יושבת מלא, זה לא אומר שהם יודעים בהכרח מתי זה יקרה ואיך זה יקרה. כי דיברת על מה זה נפילת משטר ומה משמעותה. ואנחנו רואים שדברים, וזה הדבר היפה באסטרטגיה, דברים מתפתחים תוך כדי. שטראמפ נכנס למלחמה, מצרי עומוז היו משהו שהוא אמר, טוב, נגמור את המלחמה, ואז הסתדר העניין. האיראנים הם אלה שהפכו את מצרי עומוז ואת סוגיית הנפט לסוגיה מרכזית, כי הם האמינו וחשבו, ועדיין חושבים, שככה הם יעצרו את המלחמה. הם האמינו שאם הם יגרמו לקריסה של תשתיות הנפט במפרץ, ואם יחסמו את המצרים, ואם יגרמו לעליית מחירי הנפט והגז בעולם, אזי יבואו ויורידו ויחופפו לטראמפ את הידיים. מה שהם לא לקחו בחשבון, ומה שאמרנו, זה את הביטחון שהוא הצבר עצמו לאורך הדרך, וגם את מי שהוא. זה לא פחות חשוב, ואתה שומע את האמירות שלו, של גם אם מחירי הנפט יעלו עכשיו, אז זה מה שנקרא, יסתדר בסוף. ויותר חשוב, קוראים פה תהליכים, שוב, אפרופו אסטרטגיה, שלא תכננת אותם, אבל הם קוראים. הסיפור של המפרציות, ברור שלא משנה מה תהיה תוצאת המערכה, ולא משנה אם המשטר יעמוד כך או אחרת או ייפול, המפרציות במקום אחר, גם מבחינת הראייה שלהם את ישראל, גם מבחינת הראייה שלהם את איראן, וגם מבחינת ראיית ארצות הברית, אותן כבעלות ברית. הרי אנחנו זוכרים שארצות הברית החזיקה שם בסיסי ענק, גם בסעודיה, בקטר, באבו דאבי, יש להם שם שורה של בסיסים ענקיים, הבסיס בקטר, לדעתי הבסיס הכי גדול של ארצות הברית בכל המזרח התיכון, לא בישראל. והם רואים פתאום את התרומה או את האי-תרומה של התהליכים הללו. תוסיף לזה את השכבה של נאטו. נאטו, ברית שכבר קיימת עשרות רבות של שנים מאז סיום מלחמת העולם השנייה ומאז תחילת המאבק בין המעצמות. נאטו, שהרבה שנים הייתה גוף רקוב וחלש, אנחנו רואים עד כמה, זה ממש ריק מתוכן, הבריטים לא מצליחים לשלוח משחטת אחת לקפריסין, תקינה, כדי להגן על הנכסים שלהם. הצרפתים לא רוצה לדבר. גם הגרמנים שלכאורה יותר ידידותיים ויותר...
תקשיב, ארז, אני ראיתי עכשיו פרסום, אני לא יודע, נשמע לי הזוי, אבל נראה שנכון, שמפציצים אמריקאים שממריאים מאנגליה, לא יכולים לעבור מעל אירופה, והם עושים את הסיבוב דרך מצרי גיברלטר, דרך הים התיכון, מעריכים להם את המסלול בכמה, לא יודע, אלפי, מאות קילומטרים, והם לא נותנים להם ספרד, צרפת, גרמניה, זה נשמע לי הזוי, אני לא יודע, יום אחד הצ'ק הזה יגיע לפיראון, אני לא מבין מה הם חושבים לעצמם שם.
לא, אני מזכיר לך שזה אחרי שבהתחלה לרשו להם בכלל לנחות בבסיסים באנגליה, בספרד ובמקומות אחרים. אין ספק, נאטו לדעתי זה ארגון מת, וקוראים פה אפרופו תהליכים, אפרופו מה שראינו בעזה, בהסכם שעסקנו בו בעבר לא מעט, אז בעזה טראמפ מקים את מועצת השלום, ומבטא למעשה את האום, עוד ארגון שקיים מאז מלחמת העולם השנייה, בגלגול הנוכחי. ועכשיו נאטו הולכת וקורסת לתוך עצמה, ואחרי המלחמה הזאת אנחנו נראה כנראה בריתות אחרות. ולכל זה נכנס לסיפור הגדול באמת, המאבק בין ארצות הברית לבין סין. סין שנסמכה על הנפט, על הנפט האיראני. סין שתמכה באיראנים באמצעי לחימה, ביכולות טכנולוגיות, באותם קורים שאפשרו להם, אותם תנורים שאפשרו להם את היציקה של כל אותם כלים בליסטיים גדולים, ועוד חיינה וחיינה. רוסיה שסיפקה נשק, ועדיין, לפי פרסומים מסוימים, עדיין מספקת נשק לאיראן גם תוך כדי המלחמה. היא סיפקה כנראה גם מידע, גם סין וגם רוסיה, מידע מלווייני וכדומה. יש פה איזושהי מלחמה, החיבור למלחמה הבין גושית הכולל. ואם טראמפ באמת מסיים את המלחמה בזה שהוא משתלט על הנפט האיראני, יחד עם הנפט הוונצואלי, הוא די, הוא די, מה שנקרא, לא סתם הוא ביטל את הפגישה שלו עם נשיא סין בשבוע הבא. פעם פגישה כזאת הייתה משהו שהיו עובדים עליו חודשים אגבי חודשים, והוא היה הדבר הכי קדוש, ולפניו לא היו עושים שום אירועים דרסטיים ולא רוצים שהוא ייפול ושלא יפריע לו כלום. והיום אתה רואה, הוא הלך לתקיפה הזאת בעיניים פקוחות, הוא מבטל את הפגישה עם סין, כי הוא אומר, זה לא הזמן הנכון, למה לי להיפגש איתו עכשיו? אני אפגש איתו כשהוא יותר חלש, שלא יהיה נפט שיגיע לסין, שיהיה תור בתחנות הדלק בסין לתדלוק של המכוניות. יש פה באמת תהליך גלובלי גדול, משמעותי, ורק משפט אחרון, וכל זה מתוך שאיפה לחבור לאותן בריתות חדשות, שזה הבריתות שדיברנו עליהם, שדיברנו על ההסכם בעזה, הסכם 20 הנקודות, והסברנו שההסכם הזה הרבה יותר רחב מעזה. החיבור בין הודו לבין אירופה, שישראל יציר מרכזי בו, האיימק וכל מה שבא בעקבותיו, אז אני עד כאן.
תראה, זה נכון, הסיפור הגלובלי הוא סיפור מאוד רחב, ואנחנו נגענו בו יפה. אבל אני רוצה לומר כמה דברים, אתה יודע, על התפיסה של אנשים אצלנו, התפיסה הנקדנית הקטנה כל הזמן. אתה יודע, ראיתי אתמול באחת התוכניות ואחד הערוצים את מי שהיה פעם, אני חושב, מנכ״ל שלום עכשיו, שאמר, שאלו אותו, מה אתה, יש לך אמירה שאתה אומר, הרע עוד לפנינו. תגיד לי, מה אתה רוצה להגיד? מה אתה מבטא? הוא מבטא איזה משהו.
הוא רוצה להגיד שעכשיו טוב, אבל הוא לא יכול להגיד שעכשיו טוב.
הרע עוד לפנינו. כאילו, מה אתה רוצה להגיד? איזה מסר זה מעביר? למה? מה? אנחנו נתכונן עכשיו לרע יותר טוב? תקשיב, אני באמת, אני לא מצליח להבין, ואני חייב לומר את הדברים האלה באמצע הדיון האסטרטגי הגדול. אני מסתכל על, תמיד, אתה יודע, המודל שלי לבחינה זה מלחמת העולם השנייה. אין מה לעשות, אני תקוע עם מלחמת העולם השנייה, לומד אותה כל הזמן. ואני מסתכל על הבריטים, לא הבריטים של עכשיו, שאלה עלי נדח ברוח, מה שקרה איתם, אלוהים יודע, זה פשוט... אבל הבריטים של אז, בזמן הבליץ, ב-1940, אתה יודע, חודשים הם חטפו מהלופטוואפה הזה, מהחיל האוויר הגרמני, הפצצות מטורפות, בלי אזעקה, בלי התראה, בלי מקלטים, בלי נעליים, מקסימום היה להם, היה מי שהיה מצליח, היה נכנס לרכבת הקלה, לרכבת התחתית בלונדון. תקשיב, והם תקפו לא רק בלונדון, תקפו בכל אנגליה, בקובנטרי, ותקפו מלא. ואתה אומר, תקשיב, הם עמדו, וכל הזמן נחושים. מה, לא היה להגיד, בוא נגיע איתם להסכם ונגמור עם זה. לא. ואתה אומר, תראה איך אצלנו פה ישר, יש קבוצה קטנה, דחדכנית, עוד פעם הדיכוניסטים האלה קפצו להם, וכל היום מחפשים את זה, יורדים, עולים למקלט, יורדים לממד, מה הקטע שלכם? מה הסיפור? אני לא מבין. מול, אתה יודע, הזדמנות לשנות שינוי טקטוני את המזרח התיכון, והם מסתכלים על ה... אם נכנסו לזה, ואם הילדים חזרו, בסדר, נעמוד בזה. ואם צריך חודשים, נעמוד בזה, אבל הפוטנציאל הוא שינוי אדיר. זה שינוי אדיר. והם לא מבינים, לא רואים את הפוטנציאל הזה. ואתה יודע, זה... עוד כתבה של הבוקר זה שבאמת יש הצלחה מדהימה, אבל צריך לעצור, יש לעצור את נתניהו, כי הוא לא, לא, כבר יצא לי, נכנס לסחרור. איזה מין? באמת, אין לי מילים לדחדכת הזאת. מה שאני רוצה לומר, שהמערכה הזאת, יש לה מטרות ברורות, וצריך להשיג אותן עד תומן. מטרה אחת היא לעשות שינוי דרסטי באיראן. שלולי השינוי הזה, אנחנו נהיה גם עם איראן תישאר עם המשטר הנוכחי, מוחלשת, בלי כסף, בלי כלום, ייקח להם זמן, 20 שנה, 30 שנה, והם יחזרו לאותו מקום, כי הם בשליחות אללה. זה צריך להבין את זה, צריך להבין, הם בשליחות, ולא תצליח להגיע איתם לשום דבר עם האנשים הפנאטים. כמו שתגיע, לא תגיע כלום דבר עם חמאס, זולת שירצו להרוג אותך. זה הסיפור. חמאס והפלסטינים, שזה מה שמעניין אותם בכלל. עכשיו, אני אומר, צריך לעשות את המקסימום, לנסות את הפוטנציאל שיש באירוע הזה, כדי להחליף את המשטר. לא בטוח שזה יצליח, הכל קשה, אבל לעשות את המירב, להגיד שאתה יודע מה, ניסינו, עשינו את המקסימום, וצריך, והמקסימום הזה לוקח זמן, וצריך לעמוד בזה, להחזיק חזק ולעמוד, ולנשום עמוק, ולהגיע לזה. זה הסיפור המרכזי. התוצאה של זה, מבחינה, כשמסתכלים על ישראל, מבחינה אסטרטגית גדולה, התוצאה של המערכה הזאת, עם הפעלת המשטר או בלי הפעלת המשטר, כמובן עם הפעלת המשטר זה יהיה הרבה יותר טוב. גם בלי הפעלת המשטר. אגב, אם אני חושב, ואם אני אומר לך שאם ישראל וארצות הברית יגיעו למסקנה שהמשטר הזה לא ייפול, אני משוכנע, ואני גם מקווה, שהם ישמידו את כל התשתית הנפט של איראן. להשאיר אותם בימי הביניים. עכשיו שיתחילו מאפס, אפס בכלל. גם אם זה יפגע בהספקת הנפט העולמית, כי יש אלטרנטיבות להספקת הנפט העולמית הזאת, ואיראן היא לא היחידה שמספקת נפט לעולם. נכון, היא ספק רציני, אבל במחיר שהיא תישאר כמו שהיא, אתה שואל אותי אגב, אני רוצה לומר לך שאני חושב, ארז, שגם עכשיו צריך להשמיד את תשתית הנפט, כי זה גם מה שיעזור לקריס את המשטר הזה. כי עכשיו עודנו מדברים, איראן מייצאת נפט, איראן ממשיכה לייצא נפט. אז אני חושב שכל הסיפור הכלכלי הזה, אבל זה אני שם בצד. אני אומר, גם אם בשתי החלופות, החלפת משטר באיראן, או לא החלפת משטר בריסוק הכלכלה האיראנית, שיתחילו להיות תקופת האבן, ישראל תצא מהמערכה הזאת מורווחת בגדול. אחת, היא תהיה בעלת הברית, וזה לא משנה, לדעתי גם לא משנה אם זה משטר טראמפ, ממשל טראמפ או ממשל אחר. פשוט האמריקאים הבינו אם יש להם עסק, תהיה בעלת ברית רצינית מאוד של ארצות הברית. מה שאמרת נכון, המפרציות יקבלו, קיבלו, יקבלו ויקבלו את הסתירה שלהם. טורקיה, שעדיין, אתה יודע, פוסחת בין הסעיפים, יורים עליה, והיא מזכירה לי, ארז, כשירו עלינו לפני המלחמה, היינו אומרים שזה בגלל ברקים, אתה זוכר, מעזה. טורקיה חוטפת, והסתכל בשמיים, אומר, גשם, אני לא יודע מה קרה. תקשיב, יהיה פה שינוי, ואירופה בכלל שאין מה לדבר, אנחנו הולכים לראות שינוי, בעצם השינוי הגדול ביותר מאז מלחמת העולם השנייה, להתעצבות של הסביבה הגיאו-אסטרטגית הכוללת בעולם, וישראל תהיה חברת כבוד בסביבה הזאת. מילה אחת לפני שאני גומר את מה שאני רוצה לומר, אני מזכיר לך שהיינו, אני זוכר, אתה יודע, שיש ברית, יש איזה מין ברית מדינות שנקראת Five I, אתה יודע, המדינות דוברות האנגלית, שזה ארצות הברית, אנגליה, אוסטרליה, ניו זילנד וקנדה. והיה להם סידור בסייבר, אני זוכר את זה בסייבר, כי הם היו להם כל מיני דברים שהם אינטימיים שלהם. ישראל לא הצליחה להיכנס פנימה. אני חושב שהסידור הזה כבר נגמר, ואולי תהיה עכשיו ברית שנקרא 2I, שזה ארצות הברית וישראל, וכל האחרים ינסו להיכנס ולא יקבלו כלום. בבקשה, ארז, תעטוף את הדיון הזה.
כן, כמו שנאמר בתחילת המלחמה, על ידי טראמפ, אני חושב שגם הקסט אמר את זה, על בעלת הברית המצוינת שלנו, ישראל, בעל בעלת הברית הטובה לשעבר, על אנגליה. תראה, יש פה את התהליכים שדיברנו עליהם. יש לו שינויים, אני היום הלכתי לקנות בגדים לחג אצל הססן, זה שמלביש אותם.
בוא'נה, אתה מזכיר לי שזה צריך ללכת גם.
כן, אז הוא סיפר לי שכילד, המשפחה שלו נמנתה ב-79 מאיראן, ישראל. הם רצו בהתחלה לארצות הברית, אבל לא נתנו להם ויזות, הגיעו פה לארץ. והוא כבר היה ילד, מה שנקרא בר דעת, הוא זוכר, אמר לי, תראה, איראן זו הייתה מעצמה, הייתה מעצמה כלכלית, מעצמה תרבותית. זאת אומרת, אני, כשהגעתי פה לארץ, ידעתי מתמטיקה ואנגלית ברמה הרבה הרבה יותר גבוהה מבני כיתתי פה בישראל. ומה שעשה משטר האיתולות הזה, הצליח באמת להחריב מדינה עם תרבות, עם מסורת, ואנחנו באמת מקווים ומייחלים שהדבר הזה ישתנה. ואני חושב שתמונת הניצחון, לא מה שתוכנן בהתחלה, אפרופו אסטרטגיה, אבל תמונת הניצחון האמיתית של המלחמה, יש שיירה של מחליות, כמו בתותחן עברון, אם אתה זוכר מילדותנו, שחוצה את מצרי הורמוז, בלי שאף איראני מצייץ, ולא יתפלא. זה הכיוון.
אם אני הייתי רוצה לראות את דגלי ישראל, אבל בוא, אין לנו מחליות. אבל אני מסכים, אני חושב. זה תמונה גדולה, אבל אני רוצה לך, ארצות הברית, אני חושב, ואני חושב שאנחנו נפרד עוד צ'קים שם, נפרד צ'קים בלבנון לגבי רצועת הביטחון, נפרד צ'קים בעזה, אני אומר לפחות לגבי, אתה יודע מה, אני הייתי ישבות בתוכנית הצפוני, לפחות, ועזה לא תראה כמו שהבאת עכשיו, אני משוכנע בזה, וכמובן חמאס יגיע הרגע לבוא איתו חשבון, אז אני לא רוצה לקחת אותנו לשם. עכשיו, אבל ארז, תגיד לי, יש לנו בפרק הראשון של ספר ויקרא, פרשת ויקרא. מה מצבנו? קדימה, הרב הראשי.
תשמע, אנחנו באמת פותחים את ספר ויקרא, וספר ויקרא, יש בו, יש הרבה שלא אוהבים אותו, כי אתה יודע, מלא קורבנות כאלה, גם שלומדים בבית ספר, זה לא מורכב, קורבן עולה, קורבן חטאת, אז אני בחרתי משהו, שמדבר על, לא מדבר על הקורבנות. בפרשה כתוב, מה קורה? מה קורה עם כהן חוטא? מה קורה עם עם ישראל חוטא? מה קורה? ויש ניסוח אחד שניסוח שונה ומעניין. זה, אני מסתכל כדי שאני לא... זה אשר נשיא חטא. זאת אומרת, לא אם. אם כהן, יכול להיות שהכהן יעשה בשגגה, בטעות תודה אחרת.
אתה אומר שהם, ברור להם שאי אפשר לחיות בלי לחטוא.
אשר נשיא חטא. זה לא שאי אפשר לחיות בלי לחטוא. זה מובן מאליו שמישהו הנשיא, ויש פה פרשניות, רמב"ם אומר, נשיא זה מלך, ברור שמישהו מורם מעם, מישהו בתפקיד חשוב, מישהו במעמד ציבורי, מי שיש לו הרבה, אתה יודע, כבוד, אז ברור שהוא יחטא. ומה החוכמה? החוכמה היא, מה אתה עושה עם זה? פה פרשה מדברת על מה אתה עושה עם זה. כשהנשיא חוטא, הגדולה שלו, אף אחד לא יכול לבוא בבקרה, אם בטח אם הנשיא הוא המלך שמדבר עליו הרמב״ם, מי יגיד למלך שהוא חטא, שהוא עשה משהו לא טוב? מפחדים, כן? זה לא, זה כמו באיראן, אתה יכולים להוריד לך איזה איבם. אבל הנשיא מבין לבד, גם מרום מעמדו, שהוא חטא, שהוא טעה, שהוא שגה, והוא מתקן. אז בפרשה שלנו מדובר על תיקון להביא קורבן, אבל זה בעיקר העניין הזה של ההודעה לחטא, הודעה להשגיאה, הודעה להשגגה, והתיקון. אז אנחנו נאחל לכל מנהיגנו ונשיאנו ומבילנו, ואני חושב שאפשר לראות את זה מאוד יפה עם ראש הממשלה נתניהו בשנתיים האחרונות, כיצד הוא מתקן שגיאות של שנים והתנהלויות מורכבות, מכל מיני סיבות, זה לא המקום פה אחר לדון בהם, אבל אשר נשיא חטא ויבין וידע ויתקן, ואנחנו בשלב התיקון, או כמו שכתוב, בכנען.
מהשיכון לתיקון.
שיכון לתיקון.
הכנחת אותה ארץ. תודה רבה. אז טוב, שיהיה שבת שלום לכולם, וניפגש בפודקאסט ה-41.